לרמב"ן יש קטע מאוד 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 מעניין, שאני לא יודע אם כולם מכירים אותו, פשוט קטע יסודי ביותר, פתיחה למסכת מגילה שהיא חשובה מאוד. ביום רביעי בתענית אסתר, השיעור בגמרא שאני אעביר יהיה איזשהו המשך לשיעור הזה, אבל טוב, הרמב"ן שואל שאלת יסוד. מה ששנינו כרכים ומוקפים וחומה מאוד יהושע בינון קוראים בחמישה וחומים בעיירות גדולות בארבעה עשר. אני תמה מאוד, מה ראו על ככה ומה הגיע להם לעשות ישראל אגודות במצווה זו? ואף על גב דלי כאחה משום לא תתגודדו, דאבה לשני בתי דינים בשתי עיירות, כדאיתה בפרק כמה דייבמות, מכל מקום לכתחילה למה חילקום לשתי כתות? ועוד אחד מצינו בתורה מצווה חלוקה בכך, והתורה אמרה תורה אחד ומשפט אחד יהיה לכם, וכל דה תקון רבנן כן דאורייתא תקון. אז מה פתאום שני חגים? איזה מין וורט זה, נכון? מה פתאום אלה עושים ביו דלת, אלה עושים בתדווה, ואיזה מין, מה יגרם בזה שעושים שני חגים כל אחד ביום אחר? עכשיו אני רוצה להסביר עד כמה זה באמת שני דברים. כתוב, מה דעתכם? אדם שנמצא בירושלים, בתל אביב, היה בתל אביב בי"א, קרא מגילה, יצא ידי חובה. בתתוו, הוא נוסע לירושלים, והוא רוצה עוד פעם, אז הוא נגיד, הוא לא מתחייב, הוא מתחייב בפורים, זה מחלוקת. אבל נניח הוא בא לליל פורים לירושלים, והוא רק רוצה לקרוא מגילה בירושלים בליל פורים ולחזור הביתה, לי"א. הוא יכול או לא יכול? מה אתם רואים? הבנתם את השאלה? אדם קרא ביו"ד, כדי שהשאלה תהיה מובנת, תהיה נכונה, אני אתחיל אותה ממקום אחר. אדם קרא מגילה בבוקר, אחר כך הוא רוצה לקרוא מגילה לחבר שלו שלא קרא מגילה, הוא יכול? נכון? למה הוא יכול? יצא מוציא, נכון? אדם שיצא במצווה ורוצה להוציא אדם אחר ידי חובתה, למרות שהוא פטור כבר מהמצווה, הוא יכול להוציא את חברו ידי חובה, כי יצא מוציא. כך הדין בכל דבר. אז מה הדין באדם שיצא ידי חובה ביהודה הלד, והוא רוצה לקרוא מגילה בתתוו לאיזה ירושלמי, הוא יכול או לא? לא. ירושלמי אומר במפורש, ירושלמי מפורש, הוא לא יכול. למה? כי הוא לא בר חיובה. זאת אומרת, זה לא שהוא יצא ביהודה הלד, אלא זה חיוב אחר. פשוט חיוב אחר. יש חיוב אחד של י"ד, ויש חיוב אחד של ט"ו. וכן, אתה לא יכול. זה כמו שאני יודע מה, אישה תוציא איש במצוות תפילין. היא לא יכולה, כי היא לא בר חיובה. אם זה היה אותו חיוב שאחד צריך לממש אותו בבוקר, ואחד אחרי צהריים, אז בסדר, הוא היה רוצה יותר חובה. אבל זה פשוט שני חיובים שונים. נכון? הבנתם למה זה מחדל את העובדה? ההלכה הזאת מחדלת את העובדה שמדובר פשוט בשני שיעורים, בשני חיובים שונים. אז זה באמת דבר מוזר שחלק מעם ישראל מחויב במצווה אחת, וחלק מעם ישראל מחויב במצווה אחרת. ושמה יש לומר, לפי שנעשה הנס בשושן בי"ד, ונוח שלהם היה ב-15, קבעו ל-15 יום ביום שהתחילו בו. ולפי שעיקר הנס היה בשושן, קבעו עמהם מקומות הנכבדים, דהיינו כרכים ומוקפים. ושאר כל העיירות שהיה הנס שלהם בי"ד ג' ונוח שלהם בי"ד קבעו ביום שלהם שהתחילו, כדרך שהראה להם, כך קבעו אותם. ואין טעם זה מתוק וטוב בעיניי, כן? זה דבר שדיברנו עליו הרבה פעמים, שהרמב"ן כדי לא להסכים עם משהו, הוא לא צריך הוכחה, מספיק שזה לא מתוק. זה צריך מתוק. ואין טעם זה מתוק וטוב בעיניי. לפי שהיה עיקר הנס לשושן עצמו ביום י"ד ג', והנה ראוי שיהיה להם י"ד יום טוב עם כל ישראל, אבל מי שעשו בשנת הנס יום טוב ותתוו, או שיהיה לשושן יום טוב בי"ד ותתוו, הועיל ונעשה בו הנס. אני אקרא את המגילה, והטעם הזה הרמב"ן אומר שהוא לא מתוק. ובכל זאת, אני רוצה לדלות ממנו איזשהו נקודה, שאחר כך אנחנו נעמת אותה עם ההמשך של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, הרמב"ן מתבסס על הפסוקים. הפסוקים אומרים, ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובמזל לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר בבנות המלך, נקהלו בעמוד הנפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בסניהם, 570,000, ביום שלושה עשר לחודש אדר, ונוח בארבעה עשר בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן יקלו בשלושה עשר בו, בארבעה עשר בו, ונוח בחמישה עשר, ועשו אותו יום משתה ושמחה. לא, זה שניהם אותו דבר. עכשיו, הרמב"ן מוטרד בעצם, למה הוא צריך להגיד, הוא אומר פה באמצע איזשהו נקודה, הוא אומר, מה המקום המרכזי שבו נעשה הנס? למה הוא צריך להגיד את זה? למה הוא לא יכול להגיד, הועיל ובשושן נעשה הנס ביוד ג' ויוד ד', והנוח, בעצם את פורים אנחנו לא חוגגים על פי המלחמה, אלא על פי יום הנוח, יום הנוח, יום החגיגה מהמלחמה. אז הועיל ושושן הוא היום המרכזי, לכן בערים המוקפות חומה חוגגים בתתוו. והועיל ויוד ד' הוא היום שחגגו ברוב העולם, אז לכן אנחנו חוגגים ברוב העולם ביוד ד'. למה הוא צריך להכניס את האלמנט הזה ששושן זה הנס המרכזי? למה הוא צריך את זה? בשביל מה הוא צריך את זה? הוא צריך להסביר, אם התקנה הייתה שבשושן חוגגים בתתוו, אז זה בשושן חוגגו. אבל הועיל, ואנחנו רואים שחכמים רצו לשמר, לפי ההבנה הזאת, חכמים רצו לשמר את החגיגה של שושן. למה חכמים כל כך רצו לשמר את החגיגה של שושן? כיוון שבשושן היה הנס המרכזי. אם נשאל את עצמנו בשנה הראשונה של פורים, מתי חגיגו בירושלים פורים? ביוד ד' או בתתוו? מה? יוד ד'. אז למה חוגגים בירושלים בתתוו? כדי לשמר את יום הפורים המרכזי. ויום הפורים המרכזי, מה הוא? לדעת הרמב"ן בתירוץ הזה? תתוו. נכון? אבל הרמב"ן אומר, הטעם הזה לא מתוק וטוב בעיניי. למה הוא לא מתוק וטוב בעיניי? אז זה לא הוכחות כל כך, לא הוכחות של מיליון דולר, זה דווקא היה יכול להיות הסבר לא רע, אבל הוא אומר, לפי שהיה עיקר הנס לשושן עצמו ביום י' ג' והנה ראוי שיהיה להם י' ד' יום טוב. הרי המלחמה המרכזית, בעצם המלחמה הוכרעה ביום י' ג', גם בשושן המלחמה הוכרעה ביום י' ג', נכון? אז קשה לו להבין למה לא חוגגים ביום י' ד', והיה ראוי שיעשו י' ד' עם כל ישראל, או שיהיה לשושן יום טוב ביוד ד' ותתווה, והואיל ונעשה בהם. אז טוב, אז יש שאלות, הוא דוחה אותם, אבל כמו שהוא אומר, הוא דוחה את ההסבר הזה, אבל כמו שהוא אומר, זה לא הוכחות מכריעות, אלא זה לא נוח וטוב בין, לא מתוק וטוב בין. אז יש לרמב"ן אבל הסבר אחר, ואני רוצה שנראה את ההסבר שלו, ונראה, יש פה משהו מעניין, ויש פה עמידה לככה מדויקת על מה שכתוב בפסוקים, אבל זה קצת הופך את ההבנה ביחד שבין י' ד' ותתווה. וכשעיינתי בכתובים, מתיישב לי העניין יפה. לפי שהוא דבר ברור, אתם מכירים את הקטע הזה ברמב"ן? יצא לכם פעם לקרוא אותו? טוב, אני שמח. כשעיינתי בכתובים, מתיישב לי העניין יפה. לפי שהוא דבר ברור, שבזמנו של נס זה, כבר נפקדו ישראל ועלו לארץ בראשון קורש, ונתיישבו בעריהם. זאת אומרת, הוא מניח פה קודם כל הנחה היסטורית, שהנס של פורים, הסיפור של פורים, היה אחרי שהתחילו כבר לבנות את בית שני, אחרי שהיה את הצהרת קורש, זה היה כבר אחרי תקופת זרובבל, אחרי תקופת עזרא ונחמיה, איפשהו שם בתחילת בית שני, אבל אחרי בניין הבית. זה מחלוקת בחז"ל, אבל זאת ההנחה של הרמב"ן. ואף על פי שאמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מכל מקום, אנשי כנסת הגדולה עם רוב ישראל, זה משפט מאוד בעייתי, בארץ היו. ושוב לא עלו מהם אל המעטים עם עזרה. הרמב"ן יודע היטב שרוב ישראל בתקופת בית שני לא עלו מבבל לארץ ישראל. רוב עם ישראל נשאר בבבל. אבל זה נקרא רוב ישראל. רוב, מי שיושב פה זה מוגדר כרוב מניין ורוב בניין של עם ישראל. עכשיו, זאת אומרת, הציבור יושב פה, ויש פה ושם אנשים מפוזרים בגלות. זה עניין קונספטואלי, זה לא עניין מספרי. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מוגדרת כגלות, אז עם ישראל נמצא בגלות, ומי שנמצא פה הוא לא המרכז. אבל ברגע שהייתה שיבת ציון, המרכז, גם אם מבחינה מספרית הוא מועט, הוא מוגדר כמרכז. ארץ ישראל כבר מוגדרת כמרכז. ושוב לא עלו מהם אלא מעטים עם עזרה. וכשציווה אחשוורוש להשמיד, להרוג ולאבד, היו הפרזים והעיירות שאין להם חומה סביב, בספק בסכנה גדולה שלא יעלו עליהם אויבים יותר מן המוקפים. וכעניין שאמר בהם בספר עזרה, ויהי כאשר שמעו סנבלת ותוביה וערבים והמונים והשדודים, כי עלתה ארוחה לחומת ירושלים, כי החלו הפרצים להיסתם, וייחר להם מאוד, ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תועה, ונתפלל אלוהינו ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם. זאת אומרת, בוא נסתכל לא על האנשים שהיו בפרס, או על האנשים שהיו בבבל, או בכל מיני מקומות, מהודו ועד כוש. עזבו, זה מיעוט. החג לא נקבע לפי האנשים שהיו מהודו ועד כוש. הנס נעשה מהודו ועד כוש. אבל כשאנחנו באים להגדיר את הפורים, אני מסתכל איך הגיגו פורים בארץ ישראל. לא איך הגיגו פורים בשושן, או איך הגיגו פורים בבבל, אלא איך הגיגו פורים בארץ ישראל. ואני אומר, האנשים שהיו בארץ ישראל, צריך להבחין ביניהם, בין האנשים שהיו בארץ ישראל, בין אנשים שישבו בערים מוקפות חומה, לבין אנשים שישבו בערים שהם לא מוקפות חומה. למה? כי מי שיושב בעיר מוקפת חומה, אז הוא מרגיש בטוח. אם הוא נמצא בחוץ לארץ, אז החומה לא מגינה עליו, להפך. נכון? אדם שיושב בחוץ לארץ, והחיילים של אמן באים לתקוף אותו, אז זה שהוא יושב בעיר מוקפת חומה, מה זה יעזור לו? הרי הם נמצאים איתו בתוך העיר. האויבים נמצאים איתו בתוך העיר, אז העיר, החומה, רק מונעת ממנו מלברוח. אבל אדם שנמצא בארץ ישראל, אז אם הוא נמצא בעיר מוקפת חומה, אז היא מגנה עליו, כי מי זה החיילים של אמן? החיילים של אמן זה כל האויבים האלה שכתובים ספר עזרה, סנבלת וכל החבר'ה האלה. הם תמיד נמצאים מחוץ לחומה. אז מי שנמצא בתוך החומה, העיר מגינה עליו, והחומה מגינה עליו. ומי שנמצא מחוץ לחומה, אז החומה לא מגנה עליו. ולכן מי שהיה בעיר הפרזית, הוא בסיכון גדול יותר ממי שנמצא בעיר המוקפת. וכמובן, על מה מדובר? על איזה פרזים ואיזה מוקפים? על ארץ ישראל. עכשיו, זה הפתעה. זאת אומרת, שאנחנו קוראים על הפרזים והמוקפים במגילה, אנחנו רואים, היה פה מאוד ועד כוש, 7 ו-20 ומאה מדינה, בכל המקומות האלה היה פרזים ומוקפים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על התקנה, הסכנה הייתה מאוד ועד כוש. כשאני מדבר על התקנה, אני לא מסתכל מה היה מהודו ועד כוש, אני מסתכל מה היה בארץ ישראל. זאת הטענה של הרמב״ם. ומה היה בארץ ישראל? ועכשיו, שתי טענות, יש פה שתי נקודות. א', למה אני מסתכל על מה שהיה בארץ ישראל? כי מה? אז זה לא באמת רוב. רוב בניין. או אנשי כנסת הגדולה. זה תקופה שמוגדרת כתקופה כמו של שיבת ציון. אם זה לא הייתה תקופה שמוגדרת של שיבת ציון, הייתי אומר, המקום שלכם זה בבבל. אבל עכשיו זה כבר מוגדר כתקופה של שיבת ציון. אז מי שנמצא בבבל זה פאנר. אתם צריכים להיות פה. לכן כשאני בא לתקן חג, אני מסתכל מה קורה עם מי שנמצא פה. זה התקנה. מי שנמצא שם, הוא נספח. השאלה היא מי נספח למי. ב-70 שנה שבין בית ראשון לשני, התושבי ארץ ישראל הם נספחים לתושבי בבל. בזמן שהמגילה קוראת, תושבי פרס, גם אם הם הרוב, הם נספחים לתושבי ארץ ישראל. כן? וכשנעשה הנס, עשו כולם יום נוח ומשתה. מתי הם עשו יום נוח ומשתה? ביודלת. בכל מקום בארץ ישראל עשו ביודלת. גם באיזה כפר נידח, שהוא היה בסכנה יותר גדולה, וגם בירושלים, כולם עשו ביודלת. נכתיבו שאר היהודים אשר במנות המלך חשברוש נקלו ועמוד הנפשם ועמוד הנפשם ביום 13 ונוח ב-14 ועשו אותו יום משתה לשמחה. ושל שושן עשו גם כן ממחרת הנס שלהם, וזה היה בשנת הנס בלבד. ולאחר מכן בשנים הבאות עמדו פרזים ונהגו מעצמם בלי תקנה לעשות יום 14 שמחה ומשתה ויום טוב. אבל מוקפים, איזה מוקפים? מוקפים בארץ ישראל. מה היה בחול? לא יודע. לא עשו כלום. לפי שהיה נס גדול בפרזים. והיה פרש. עוד נראה איך הוא מוכיח את זה. וזהו שכתוב, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את 14 לחודש אדר שמחה ומשתה, ולא הוזכרו כאן מוקפים כלל. בואו נקרא את הפסוקים, כמה שזה מדויק. כתוב ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14, ועשור אותו יום משתה ושמחה. והיהודים, אז כל העולם עשה נוח ביום 14. זה שנת הנס. והיהודים אשר בשושן ניקלו ב-13 בו, ו-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. על כן, מה זה על כן? על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, אני מכניח שלכולם זה כבר מתנגן, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ביום טוב ומשלוח מנות כשתגעו. אתם זוכרים מה הגמרא שואלת על זה? מדי פרזים ביהודה לד, מה הגמרא אומרת על זה? מוקפים בתדבר. ואז שואלת הגמרא, בחור ישיבה לא יודע מסך מגילה בעל פה. נו, ואז מה הגמרא שואלת? ואם המוקפים כלל וכלל לא, עונה הגמרא, לאו ישראל נינו, מה הם לא יהודים? לא יהיה להם פורים, נכון? זה מה שעונה הגמרא. אבל הרמב"ן אומר, הנה חינמי, זה הפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק מוקפים ביהודה לב, ופרזים כלל וכלל לא. אבל זה החגיגה הספונטנית שהייתה בשנה השנייה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים, בלי תקנה, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות כשתגעו, ומוקפים לא עושים. שלב ב', זאת אומרת, שלב א' זה יום, זה השנה הראשונה. שלב ב' זה ההתנהגות הספונטנית, וההתנהגות הספונטנית הייתה, לא יודע מה היה בחוץ לארץ, תושבי ארץ ישראל, הפרזים, הרגישו נס יותר גדול מתושבי ארץ ישראל המוקפים. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 ואת יום 15 בכל שנה ושנה. אז מה זה 14 ו-15? מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהספרים. זה הגיע מהתקנה של מרדכי. עכשיו בואו נראה עד למה. אחר זמן, לאחר שאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם, ומצאו סמך מן התורה, עמד מרדכי עובד דינו, וראו דבריהם של פרזים, שראו הנס הזה לעשות לו זכר לדורות, וקבעו אותו על כל ישראל. זה ראש הגמרא אומרת, אינו לעם ישראל נינו, מה הם לא יהודים? לא יהיה להם פורים? שכולם היו בספק. וראוי להקדים פרזים למוקפים, מפני שהיה ניסם גדול, ושהם כאילו במצווה תחילה לעשות להם לבדם יום טוב. לפיכך קבעו יום טוב של פרזים ביומם, ושיהיה מיוחד להם, ושל מוקפים קברו ביום נוח של שושן. וזהו שכתוב, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 ואת יום 15. כלומר, שלח להם שיקבלו כולם לעשות זכר לנס, ולא יאמרו הרחוקים משושן ומארץ ישראל, לא היו אמן וסיעתו באין עלינו, וקיבלו ישראל עליהם הדבר. וזהו שכתוב, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם. נפלא, נכון? גם את מה שהם עשו באופן ספונטני, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, שזה לעשות פורים ביהודה עליהם, וגם את אשר כתב מרדכי עליהם, שזה להוסיף בתתוו. כלומר שקיבלו מה שהחלו הפרזים לעשות מעצמם, ומה שכתב מרדכי, שציווה לכולם לעשות כן, ונותן טעם. כי המן בן המדת הצורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדה, ועושים בכאן מילת כל שהיה הנס לכולם, אפילו למוקפים. והיינו, דאמרינו בגמרא, מדי פרזים ביהודה לב, מוקפים בתדווה, שלא עוד כאן יהודה לב, אלא בפרזים שהתחילו בו. ומה מה שציטטנו קודם, והם המוקפים כלל לו, שלא תקנו אלא מה שהתחילו עוד תחילה. וישיב, את עולם ישראל נינו, לשלוח למקצת ישראל ולא לכולם, נכון? ועוד מאוד ועד כוש כתיב, דכתיב במצוותו של מרדכי אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך השלוש, הקרובים והרחוקים, דהיינו מאוד ועד כוש. ועם כל זה, עכשיו נקרא כמה הכתובים מאירים. כל פעם שקוראים את המגילה, אז זה נראה כזה, זה חזרות כאלה, זה בסוף כבר, אחרי שדפקנו הרבה אמן, וזה כבר לא כל כך שמים לב מה אומרים שם. אבל עכשיו שקוראים את זה, זה פשוט מאיר כל מילה במקום, הכתובים פה. ויאמר המלך לאסתר, בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת 10 בני אמן,
משם לדנות המלך מה יעשו, מה שלטף מנתן לחמה בקשתו רות ותעס, ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ, ויאמר המלך וכו', ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 בחודש אדר, וירבו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג ושונאיהם 5 ו-70 א', ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14, ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן יקהלו ב-13 בו ו-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה, זה השנה הראשונה. שנה שנייה, על כן, היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה משתה ויום טוב, משלוח מנות איש לרעהו, והמוקפים לא עושים כלום. שנה שלישית, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. נכון? כל שנה, אנחנו שמים לב שבפעם הראשונה מוזכר 14 ו-15, אחר כך 14, ואחר כך שוב 14 ו-15. עכשיו זה מובן, כי בשנה הראשונה שניהם היו, בשנה השנייה רק 14, בהמשך מרדכי תיקן גם את 15.
בשנה השנייה גם
הפחות חורם בחוץ לארץ? לא יודע, הוא לא מתייחס לחוץ לארץ. הוא לא מתייחס. החג נקבע על פי ארץ ישראל. אני רוצה לדבר על זה עוד רגע. קיימים השנה גרובהם היהודים וכו', וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, שזה י' ד', ואת אשר כתב מרדכי עליהם. למה? כי עמד בן המדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור רוע גורל לאומם ולבדם, ולכן כולם הבינו שכולם צריכים לעשות חג. ובבואה לפני המלך, נכון? זה לא קשור לכלום. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה שחשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על כך ומה יגלם? קימו וקיבלו היהודים. קודם מה היה כתוב? כל בעל כהן יודע שיש פה בעיה. צריך להיזהר. למה? כי בפעם הראשונה כתוב, אתם זוכרים?
וקיבל
היהודים את אשר החלו לעשות. ובפעם השנייה מה כתוב? קימו וקיבלו. וזה כתוב בלי וב. אז כל בעל כהן יודע שזה מבלבל. שפה צריך לקרוא וקיבל היהודים, ופה כתוב קימו וקיבלו היהודים. אבל מה? כבר היה כתוב. קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הניבים עליהם ולא יעבור. להיות עושים את שני הימים האלה ככתבה וכזמנה בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יבואו תור היהודים. זה כבר היה כתוב שהם קיבלו. אז מה עוד פעם הם קיבלו? יש פה המון חזרות. אתם שמים לב, נכון? הפרק הזה הוא מלא חזרות. מה המשמעות של החזרות? אז עד כאן הרמב"ן הסביר את שלושת השלבים בתקנה. אז מה זה עוד פעם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את ימי הפורים האלה בזמניהם? נכון? מה הכוונה? להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. ועם כל זה, היו בישראל מתייראים לנהוג זה בפרסיה. עד שחזר מרדכי עליהם, מרדכי, ושלח להם חותם המלכה שציוותה לעשות כן. ושוב לא נתייראו שהיו מצוות המלכה הנוסים. זהו שכתוב, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודית כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים האלה, ולכן כתוב עוד פעם, קיימו וקיבלו היהודים וכו'. זאת אומרת, 4 שלבים בחג. שלב א', השנה הראשונה, שלב ב', הספונטניות של השנה השנייה, שלב ג', התקנה של מרדכי, אבל עדיין היא נתקנה בצנעה, שלב ד', היה צו מלכותי להפוך את זה לחג, והצו המלכותי הזה אפשר להם לחגוג את היום הזה בפרסיה, שזה הפעם השלישית שכתוב, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם, איפה ככתבם וכזמנם? ככתבם במגילה המלכותית, בצו המלכותי של מרדכי ואסתר. זה המהלך של הפסוקים. עכשיו בררנו הכתובים, וטעם התקנה שחילקו הנס לשני ימים. והיה ראוי לפי זה שהפרזים בימי אחשוורוש יהיו קודמים למוקפים שבימיו. הכל היה צריך ללכת לפי איזו עיר הייתה מוקפת חמה בימי אחשוורוש, זה כבר הירושלמי אומר. אלא לפי שהיה עיקר הנס לאותם שבארץ ישראל, והיא הייתה חריבה, שעדיין לא בנו בה כלום משעת עלייתן, לא ראוי שיהיו ירושלים עיר הקודש בכל ערי יהודה וישראל התפורות נדונות קירי הפרזים, והחזירו העניין עם יהושע וחילקו בין המוקפים חומה וכו'. טוב, אז תגידו לי, אז איזה פורים הוא מרכזי יותר, יהודה לדעות את וב, לפי המהלך הזה שהרמב"ן אומר? מה? יהודה לדעות. נכון, בעצם יהודה לדעות הוא היום המרכזי, ותת וב הוא היום המשני. נדמה לי שיש בדבר הזה, אני חושב שקודם כל הערה ראשונה. הערה ראשונה, בשנים האחרונות התחילו לצאת כל מיני מאמרים כאלה שפורים זה החג של הגלות. והרמב"ן, בתור מי שהעמיד את ארץ ישראל במרכז העולם הדתי שלו, הוא לא יכול לקבל את זה. אז אתם רואים איך הוא עקר את כל העסק. אנחנו תמיד חשבנו שמסתכלים מה עשו בשושן, הוא אומר, לא, עזבו אתכם מה שהיה בשושן. מה שהיה בשושן זה היה הנס. אבל התקנה היא לפי, היא לפי האופן שבו חוו את הנס ותקנו את הנס בארץ ישראל. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הנס, אז יכול להיות שהמרכז של הנס והמרכז של האירועים היה בשושן. אבל כשאני מסתכל על התקנה, כשאני מסתכל על הדין, אני לא בוחן את זה לפי מה שקרה בשושן, אלא אני בוחן את זה לפי מה שנעשה בארץ ישראל. הסיבה שאנחנו עושים בתתוו פורים בירושלים, זה לא בגלל שנחו בתתוו בשושן, ממש לא. אלא בגלל שבערים המוקפות חומה בארץ ישראל, הרגישו יותר בטוחים, ולכן סיפור שלם. אבל הכל מתחיל מאיך הרגישו את התקנה פה בארץ ישראל. זאת נקודה ראשונה שאני רוצה להעיר. נקודה שנייה, שהיא קצת הלכתית וקצת צריך לחשוב, יש חקירה גדולה בפורים. החקירה, כמו שאמרתי בהתחלה, היא האם מדובר בשני חגים. או שבאמת פורים, מתי פורים? פורים ביהודה לדעות. פורים הוא ביהודה לדעות. אלא מה? שאת המצוות של יהודה לדעות אפשר לקיים מתי? מתי מקיימים את המצוות של י"ד? מקיימים אותם בירושלים בתתוו. יש לזה הרבה מאוד נפקמינו. עיקר הנפקמינו, אני אתן דוגמה לאיפה יש נפקמינה. אם אדם, אם נחזור לדוגמה של הבעל קורא.
הצד השני.
מה?
הצד
אחד, שני חגים. יש חיוב י"ד, יש חיוב בתתוו. צד שני, הפורים הוא בי"ד, אבל יש תקנה שאת המצוות של י"ד במוקפים יקיימו בתתוו. ניתן נפקמין הראשונה, אני רוצה להזמין בעל קורא מקצועי מירושלים לבני ברק, שהוא יקרא בבני ברק ויחזור לישון בירושלים בליל י"ד. יוצאים מדי חובה או לא? מה, אם זה שני חגים נפרדים אז לא, אבל אם העיקר זה י"ד ותתוו זה איזשהו מימוש של י"ד, אז יוצאים את החובה. בחור ישיבה, ולהפך, אם אני רוצה להביא בעל קורא מי"ד לירושלים, ושיחזור באותו ערב חזרה לבני ברק, אז מה הדין שלו? מה? אז ברור שהוא לא יכול להוציא את החובה, נכון? ולפי השיטה שאת המצוות של י"ד מקיימים בתתוו, אפשר להתלבט, אבל מסתבר שגם לא. למה אני אומר בני ברק? זה, אתם רואים, יש הבדל בין הישיבות ההסדר לבין הישיבות החרדיות. בישיבות ההסדר אומרים, אדם נסע מירושלים לתל אביב. כשאני גדלתי בירושלים, בבית וגן, ותמיד היו שיעורים על בן ירושלים לקרח, אז היו אומרים בבית וגן, יהודי נוסע מבני ברק לירושלים. אז אני אגיד את זה. בסדר. אז זאת נפקמינה אחת. נפקמינה יותר משמעותית בשבילכם. אדם היה באלון שבות בי"ד. בתתוו הוא נוסע הביתה, הוא חייב לקרוא מגילה או לא חייב לקרוא מגילה. לפי השיטה הראשונה שזה שני חגים, אז מה הדין? ודאי שכן. בי"ד הוא היה פרזי, בתתוו הוא מוקף, אז הוא חייב, נכון? אבל לפי השיטה שאומר, שזו בעצם השיטה הראשונה ברמב"ן, אבל אם אני אומר כמו שהרמב"ן אומר, י"ד זה המוקד. אבל הסתנו בשביל הפרזים, עשינו להם איזה תשלומים כאלה. אז אדם יהודה לדעה באלון שבות, יצא ידי חובה, עכשיו הוא מגיע בתתוו לירושלים, הוא יצטרך לקרוא מגילה או לא? לא, כי הוא כבר קיים את, הוא קיים את, את המצוות של תתוו, הוא כבר קיים ביהודה, והוא צריך באמת לקיים אותם ביהודה. ולכן אמרתי לכמה חבר'ה, משאל אותי, אמרתי לו שמי שהיה פה ביהודה והוא נוסע לירושלים, גם הוא ישן שם, שלא יהיה בעל קורא בבית כנסת. לדעת חלק גדול מהפוסקים, הוא לא חיה בכלל בקריאת מגילה, יצאת פעם אחת, יצאת ידי חובה. נפקמין השלישית, נפקמין השלישית, אישה, אדם הוא רופא בהדסה עין כרם, בהדסה עין כרם קורא מגילה ביהודה, אבל הוא גר בקריאת משה, מעשים שבכל יום. אז יש לו משמרת בדיוק ביהודה, אז איפה הוא נמצא ביהודה? לא, כן, שלומי משמרת, זה המקרה הראשון, זה המקרה של ה... ביהודה לדו בבית, אבל יש לו משמרת בלילת בתתוו. אז מה עושה? מה הדין שלו? אז אם אני אומר שזה שני חגים, אז מה יצא? יצא ברוך, אולי הוא לא חייב בכלום, אולי כן, אבל יכול להיות שהוא לא חייב בכלום. אם אני אומר שזה חג אחד, אז מה אני אומר לו? אז, ולב ישראל נינו, אז יהודי עושה ביהודה. אם אתה מוקף, אתה עושה בתתווה. פורים, לפי השיטה השנייה של הרמב"ן, פורים, מתי זה פורים? יהודה. אם אתה מוקף, אתה עושה בתתווה. אבל אם אתה לא מוקף, אז מתי אתה עושה? יהודה. אז עכשיו, זה לא שהפרוזים עושים ביהודה, אלא פורים זה ביהודה. זה בעצם השיטה השנייה של הרמב"ן. פורים זה ביהודה. עכשיו שאתה... היית ביהודה בירושלים, ואתה יודע שאתה תהיה בתתוו, אתה יודע שאתה תהיה לא בירושלים, אז אתה חייב בפורים ביהודה, כי פורים הוא ביהודה. רק אם אתה מוקף, אז אתה חייב בתתוו. אפשר גם לשחק עם זה, אפשר להגיד גם סברות אחרות, וזה בלגן, וכל מי שנמצא פה ופה וזה, קורה בסוף פעמיים. אבל זאת הסברה הפשוטה, שאדם שלא, אדם שנמצא לא פה ולא פה, הוא יתחיל ביהודה. אז ההסבר הזה של פשטי המקראות, בסופו של דבר, הוא מוביל גם כן להבנה, הוא מוביל להרבה דברים. קודם כל להבנה, זה כוחו של הרמב"ן, כן? אני חושב שהוא רב תחומי. קודם כל אתם רואים איזה דקדוק במקראות. אני חושב שכל מי שקורא את הפרק הזה הוא מסורבל, ואתה מרגיש שכאילו אין שם בכלל איפה להחזיק בפרק הזה, נכון? אתה כל פעם חוזר על עצמו, ופעם ככה, ופעם ככה, ומה קורה פה? יעשו מזה שיטת הבחינות, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אפשר לקרוא את הדברים כפשוטם. אפשר לקרוא את הדברים כפשוטם, וכפשטן הכל כתוב פה. התפיסה הפשטה, קריאת פשטי המקראות של הרמב"ן, היא מתחילה מאיזשהו שורש רוחני, שהרמב"ן רוצה להכניס את ארץ ישראל למגילה. גם אם היא לא נמצאת, זה היסוד, פה הכל מתחיל. אז הוא הכניס אותה, ברוך השם. על פי פשטי המקראות האלה, הוא הצליח להכניס את ארץ ישראל למגילה. וכמובן, כאיש הלכה, זה היסוד והשורש. קריאת פשטי הפסוקים פה היא היסוד והשורש לכל דיני פרזים ומוקפים, ובסיס להרבה סוגיות יסודיות בענייני פורים. טוב, זהו. אז פורים שמח.